ספר דרך חיים במהר"ל מפראג בעמוד רש עין ג' בעמודה הימנית, איפה שמתחיל הדיבור ואמר בין 20 לרדוף, פירוש, מה פירושו? לרדוף את אחרים. כן, כתוב מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא. אז בגיל 20 יכול לרדוף את אחרים. זה שכל אחד מאיתנו יש לו פירוש לפני שהוא קורא את הפירוש של המהר"ל, זה ברור. אבל המטרה שלנו זה לא לדעת מה חשבנו לפני שקראנו. כי עד 20 שנה אינו קל לרדוף. פירוש שהוא רודף את אחר ולמשול עליו. לפיכך, אצל מלחמה שיש לו לאדם לרדוף אחר שונאה ולמשול עליהם, דכתיב ורדפו מכם 500 וגומר, או איכה ירדוף 1,000 וגומר, אין האדם יוצא למלחמה לרדוף עד שהוא בן 20 שנה. כי אז האדם מבקש לנצח ולמשול על אחר, וזהו דווקא כאשר הוא בן 20, שאז מתחדש בו כוח שהוא מבקש למשול. אז אם זה נכון מה שכתוב כאן, זה בטוח נכון, יש אולי איזה בעיה בזה שאנחנו מגייסים לצבא בגיל 18. כי אם זה נכון מה שאומר המהר"ל, זה עדיין נכון שבן 18 איננו רודף, אין לו כל כך תאווה למשול על אחרים, אז זה אולי מסביר את כל ההתנהגות של הצבא שלנו, שהם התחנכו להיות חיילים כשהם לא רצו לרדוף. כן, אז זה בדיוק מה שלא מתאים. זה בדיוק מה, לכן לא במקרה התורה דיברה על 20 ולא על 18. גם אנחנו רואים שמבחינה מנטלית ההבדל בין גיל 18 לגיל 20 הוא אדיר. כן, במיוחד בחברה שלנו, שעד גיל 18 האדם ילד. למה הוא ילד? כי הרי מכניסים אותו לתוך מסגרת ולא שואלים אותו אם הוא רוצה להיות בה או לא רוצה להיות בה. בעצם האדם לפי החוק איננו עצמאי עד גיל 18, כך שממשיכים את הילדות באופן מלאכותי עד גיל די מאוחר. עכשיו, בגיל 18 מכניסים אותו לצבא ואז נותנים לו נשק. אומרים לו, הנה עכשיו יש לך אפשרות להרוג. תבין, ההפרש בין הילדות שלפני שבוע לבין האחריות שאחרי שבוע הוא הפרש קשה מנסו. כן? מה שאין כן אנשים שמתגייסים אחרי שהם עברו מכינה למשל, שהספיקו, אני יודע, לנשום קצת את האוויר של הבגרות והעמידה של האדם עצמו על הרגליו. אז כשהוא נכנס לצבא, זה מתוך ראש אחר לגמרי. מתוך עמדה גם של שליטה על הנעשה, הוא לא נשלט על ידי המאורעות. כן. זה מאוד יפה מה שאתה אומר, אבל זה לא האופי של גיל 20. גיל 20 זה גיל רודף. כן? זה הזמן שבו האדם מרגיש אדון העולם, שכל האפשרויות לפניו פתוחות.
כן? אני חושב שזה גם פונקציה לא רק של גיל, אלא במיוחד של התקופה ומצב הרוח של העם כולו. למשל, לפני, בזמן המנדט הבריטי, שכל יישוב היה מאוד דרוך. וגם נערים בגיל הרבה יותר רך מ-18 כבר היו פייטרים, ורפול הרג את הרבי הראשון שלו בגיל 14. כן, אם אתה מכיר את הסיפור הזה.
המהר"ל אומר לך שזה פונקציה של גיל, וגם המשנה אומרת שזה פונקציה של גיל. אז ודאי, כמו שגם למשל מצאנו בין 10 למשנה, וכי אי אפשר ללמוד משנה לפני גיל 10? אפשר. אבל אז אנחנו מעוותים את העולם. כלומר, גם המהר"ל יודע שאפשר להיות גיבור עצום בגיל 14. אפשר. השאלה היא מהו הבניין הבריא של הנפש. הבניין האמיתי. כן? זה כמו שיש ילדים שהם בוגרים מאוד לפני גיל הבר מצווה. אף על פי כן הם לא מצטרפים למניין. למה? הוא לא בוגר. הוא לא עבר את, את מה שהגיל נותן. וגם לגיל יש משמעות.
האם הבניין הזה מתאים לאלפי שנה? שלא בגלל הנפש או כל דבר אחר שאתה רוצה להסביר, וזה לא משתנה. אבל אנחנו יודעים שהיום ילד עם כושר קליטה וכל יתר הדברים, או בגיל מסוים, הוא הרבה יותר נמוך מהגיל ממה שהיה לפני 500 שנה אפילו. אז למה להגיד שהמבנה הזה נשאר אותו מבנה 20?
זה לא נמוך.
למה הוא יותר נמוך?
מה אתה משווה בכלל? מדובר בתקופה התנכית, פה אנחנו מדברים בתקופת המשנה ואילך. מה אתה מדבר? אז זה לא אותו דבר.
לפני 200 שנה, אדם בגיל 40 כבר היה זקן.
כן, פיזית, נכון. ולכן הוא לא הספיק לקנות לא בינה, ולא עצה, ולא שיבה, וכו', נכון. היה עולם חסר. הלאה.
צריכים היום לעלות גיל הגיוס לגיל 20, זה ייתן לחיילים יותר אפשרויות.
אני משוכנע. שאם היו מתגייסים בגיל 20 ולא בגיל 18, החברה שלנו הייתה נראית אחרת. בגלל שהאדם המתגייס היה אדם מלא כושר של שפיטה, יכולת שליטה על עצמו, ואז ממילא גם יכולת לקחת אחריות על מה שהוא עושה, גם החלטות נכונות. המציאות היא שלו, זאת אומרת, תעודת בגרות ניתנת במסגרת הילדות. זאת אומרת, האדם צריך להמשיך לשבת על כיסא, כי המערכת אומרת לו, אתה תשב על כיסא. אז הוא ילד קטן. למה? ורבי ישו לא גדל עד הסוף. אז מתייחסים אליו כאל ילד קטן.
זה רק את הפתרון הכי טוב, זה שינה את ההסבר, שגם עומד וגם מתגייס.
יפה. זאת אומרת, כן, בישיבות ההסדר מתגייסים בגיל 20, וזה נותן חיילים מסוג אחר לגמרי.
זה
נכון. מה זאת אומרת?
יכול גם לתת לציבור החילוני אותו דבר.
היום בציבור החילוני התחילו להבין את זה. יש היום מה שנקרא מכינות חילוניות. וזה בגלל שהם הבינו את הצורך בדבר הזה. אז איפה אנחנו?
אני חושב שמסגרת בשנתיים, לא יש לי עד גיל הגיוס לגיל 20, מ-18 עד מי-י"ב, עד הגיוס שנתיים, אז תיסע להודו במקום אחרי זה, לא תבזבז את הזמן, לא בגיל 20 מתגייס.
או תתחיל את התואר, תגיע לצבא כשכרגע אמרת BA, מה יש?
כן.
גם זה יכול להיות.
יש עבודה אקדמית.
למשל, כן. כי עכשיו אני ממשיך בעמודה השמאלית. כי כאשר הגוף הוא בשלמות גידול שלו, אז הצורה היא בשלמות ואינה צורה מוטבעת בחומר כמו שהיה קודם, זה הצורה מוטבעת בחומר. עתה יש לה משפט הצורה. כן, טוב, זה המושגים לקוחים קצת מהפילוסופיה העתיקה שאמרה ככה, שכל דבר עשוי מחומר וצורה. אבל יש שתי מערכות יחסים אפשריות. או שהחומר גובר על הצורה, או שהצורה גוברת על החומר. אז אומר המהר"ל, כל זמן שהאדם עסוק בגדילה, אז העניין החומרי אצלו מרכזי יותר. ולכן יש שליטה של החומר על הצורה. אבל בין 18 לחופה הוא אמר לנו, למה? בגלל שהוא גמר את הגידול שלו, ואז יש איזה זמן, אפשר לתת את הזמן עכשיו לשליטת הצורה. זה לוקח איזה שנתיים, ואז הצורה שולטת בחומר. וזהו אומרם, כן, וכמו שהגוף הוא בשלמות כאשר הוא בן 18 שנים, כך הצורה היא בשלמות כאשר הוא בן 20 שנה. וזהו אומרם, כי השם יתברך ממתין לאדם עד 20 שנה, אם לא נשא אישה, אומר תפח ורוחה. כי בין 20 שנה הצורה היא בשלמות, וראו שישא אישה, שיהיה האיש צורה לאישה. לכן חזד גם אמרו שאדם הראשון וחווה נבראו בגיל 20, והכבני 20, למרות שהם היו בני 0. אבל לא היה להם מוצץ, אלא הם היו כבני 20. כי היא כחומר, חומר וצורה, כלומר היא המקבל והוא הנותן. ולכן הוא צורה לחומר, פשוט מאוד. ומה שאמרו כאן, מדובר על האישה במה שהיא אישה, לא במה שהיא בן אדם, שזה משהו אחר לגמרי. הרי יש לנו שלוש מידות בנפש, חוכמה, באינטליגנציה, כן? חוכמה, בינה ודעת. אמרו חכמים, בינה יתרה נתן באישה, השני אמרו נשים דעתן קלה, כלומר מבחינת בינה ודעת, יש הפרש בין נשים לגברים, שאישה יותר מומחית לבינה ואיש יותר מומחית לדעת. בעניין החוכמה לעומת זה, הם שווים זה לזה. כי זה מיוחד לאדם, באשר הוא אדם, לא באשר הוא זכר או נקבה. ומה שאמרו כאן, כי בין שמונה עשרה לחופה, כי החופה רק התחלת הנישואין, ובאלו שתי שנים ראו שתהיה החופה שהיא ההתחלה בלבד. ולכך אמרו בין 18 שנים לחופה, לא אמרו בין 18 שנה לנישואין. למרות שזה אותו הדבר. אבל הכוונה, מציינים את הרגע ההתחלתי. לומר שזה התחלת היות האדם נשוי, החופה. לא, כי חופה זה בנישואין. למה זה דחוק? הסבר נדי.
אם אתה בגיל 20 הלכות,
מה עושים בשנתיים האלה? ממתינים. כן, זהו. ממתינים שהצורה תתגבר על החומר. מה דחוק בזה? כי עדיין הוא בדיוק בשלב שהוא גמר את צד החומר שלו, ולכן הוא, הוא לא יכול להיות צורה לאישה כל זמן שהצורה לא שלטת בו. מה ש? ש... זה בדיוק מה שכתוב. עד 20 שנה הקדוש הוא ממתין. כך כתוב, לא? הוא הביא את הגמרא הזאת. רק שנייה, רק שנייה. אתה מבין?
עדיין.
מה עדיין לא ברור?
שיהיה בין 20...
לא, אבל אז
מה עושים בשנתיים האלה?
ממתינים. זה מה שכתוב, הקדוש הוא ממתין.
לא הקדוש הוא ממתין, אבל הוא לא מושלם, אומר צורתו לא מושלמה עדיין.
לכן לא כתוב בין 15 הקדוש הוא ממתין עוד 5 שנים עד שיהיה בין 20. הקדוש הוא גם לא ממתין 20 שנה, הקדוש הוא ממתין שנתיים.
מדוע?
בגלל שמגיל 18 ואילך הוא שייך לזה, הוא שייך לזה, זה אפשרי. אבל האופטימלי זה 20. רק שנייה, רק שנייה. אנחנו באמצע בירור של שאלה נוספת. זה מובן או שאני עושה? טוב. בוודאי. כתוב בין 20 שנה ולא נעשה אישה, כל ימיו בעבירה. כך כתוב הגמרא במסכת קידושין. שואלת הגמרא, בעבירה סלקה דעתך, מביכי עובר עבירה, אלא כל ימיו בהרהור עבירה. אבל הגמרא אומרת שאם הוא לומד תורה מותר לו לדחות. לא לדחות עד גיל 24. זאת אומרת, אם הוא עסוק בתורה, הוא לא גמר ללמוד. בעיקרון, אם אדם צריך לעשות אישה, והוא צריך גם ללמוד תורה, הוא לא יכול ללמוד תורה כשרחיים בצווארו. לכן אומרים לו, תלמד תורה אחרי זה תישא אישה. אבל אם בין 18 לחופה, אז צריך לגמור את כל הלימוד עד גיל 18. כמו שמצאנו אצל כמה מגדולי ישראל, שנתמנו רבנים ביותם בני 18, בני 20. מצאנו דברים כאלה.
זאת אומרת שאם הוא לא גמר בתורה, קודם שיגמור בתורה, ואחר כך יישא אישה?
כן, משהו כזה. כלומר, יש לו יותר. גם כתוב שמי שחשקה נפשו בתורה והוא דבוק בה כל הזמן, אז הוא פטור מלהתחתן.
אבל
בן עזאי.
יהיה יותר זמן ללמוד תורה ולא יערר מדבר עבירה.
אבל אם הוא לא מערר, וגם הוא עוסק בתורה.
לא, זה קצת קשה.
זה קצת קשה. אז יש יחידי סגולה כאלה. למשל, בן עזאי היה כזה. וזה מובא להלכה בשולחן ערוך. זה לא איזה דבר תיאורט. זה מובא בשולחן ערוך. אלא שזה לא הכי מומלץ. גם בן עזאי בסוף הציץ ונפגע. כן, איפה זה? ולכך אמרו בין 18 שנים לחופה, מכל מקום לעניין העונש אינו נענש רק אחר שהוא בן 20 ונשלמה הצורה וראו שהיא צורה לאישה. ומפני כי הצורה הוא בשלמות כאשר הוא בן 20 והצורה מבקשת למשול על הכל, כי דבר זה נמשך אחר הצורה בוודאי. שערי כתיב באיש, הרי יש פה איזו שאלה, למה לפי זה בדין לא מכריחים את האדם להתחתן בגיל 20? בדין כופה, נכון? כלומר, אדם לא מקיים מצווה, בדין כופה עליו, נכון?
לא. ודאי ש... כל המצוות כופה אותי להניח תפילין?
ודאי.
איך הוא כופה?
אם אדם לא מניח תפילין, מנדים אותו עד שיניח תפילין. אז יכול, אה? אני צריך לעשות לו דבר. אדם לא רוצה לעשות אישה בגיל 20, אומרים לו, אדוני, עוד שעה אתה מקבל, יש לך יום הולדת 21. זה מה שאומרים לאדם שהגיע לגיל 120. יום טוב. כן, אז אומרים זהו, או שאתה נושא אישה או שאנחנו מנדים אותך. אגב, ככה הייתה תקנה בירושלים, שרווק היה אסור לגור בירושלים אחרי גיל 20. הייתה תקנה לפני 200 שנה, היה דבר כזה. הייתה תקנה בירושלים שמה, אתה רוצה לטמא את ירושלים ברווקותך? לא נתנו לו.
אם הוא לא מצא,
אז למה לא קופים?
יש משהו כזה בירושלים, יש שכונות שכונות בבתי כנסת לתיילת, כדי שזה ינקה את כל שאר בתי הכנסת מרווקים לרווקות.
כן, בסניף
יש איזשהו
מנייני צעירים.
הביצה,
הביצה זה נקרא?
בירושלים
לא מכיר את זה, אבל יש תמיד בכל שכונה, במיוחד בבתי כנסת אשכנזים, יש עוד מניין, מניין הצעירים. מכיר את זה? זה בסניף. אז מה זה מניין הצעירים? זה משהו שמתקיים איזה 40 שנה, 50 שנה, זה מניין הצעירים. מה?
67
גם. כן, זה ממשיכים. נכון. זה ממשיך להיקרא הצעירים. זה אלה שלא רוצים רבנים. כן, זה אלה שלא רוצים רבנים. היה גם אי פעם פלג שראו לו צעירי המפדל, שמעתם על זה פעם? כן, כן. צעירי. עכשיו, למה דיברתי על כל זה?
למה לא כופים?
למה לא כופים? או שהיו עושים ירושלים? הייתה תקופה כזאת שבאמת היו מנדים. אבל השאלה היא למה זה לא הלכה כוללת. כמו שמנדים על כל דבר, אדם לא רוצה גם ימצא.
אם הוא לא מצא מתאימה.
אז אומרים, צריך שימצא אישה ההוגנת לו. כי הרי להתחתן, מצא להתחתן עם מישהי מתאימה. אבל אם היא לא מתאימה, אז מה קיימת את המצא? לא הולך.
אם היה מנגנון שמוצא לו אישה הוגנת לו,
יכול להיות
מפעילים את זה.
יכול להיות. זה נשאר לחץ. סליחה? אז זה לא קל, יש איזה סיפור בגמרא על מטרונה אחת ששאלה את אחד החכמים, מה עושה הקדוש ברוך הוא, אמר זיווגים, גם אני יכולה לעשות, כן, יצא מה שיצא. כן, מה זאת אומרת? יעבוד, מה זאת אומרת?
זה מדובר בתקופה שבה הוא הוא יכול לצאת לעבוד, היום זה לא ככה, זה לא עובד.
למה אדם לא יכול לצאת לעבוד גם היום? רגע, כמה חדרי מדרגות יש בישראל?
לא מספיק
בשביל
כל העולם.
מה?
זה לא מספיק שבאו העולים מרוסיה.
וכמה צהרונים? וכמה צהרונים?
לא צריך להיכנס
לחוק. נכון.
אני לא שומע אותך. סליחה, אני לא שומע אותך. מה אתה אומר? הוא איתה קרן. כן. אז היום קוראים לזה לצאת לגור ביישוב. כן? אדם גר ביישוב, משלם 100 שקלים לדמי יישוב, פעם בחודש, וזה מזה הוא חי. זה אפשר? נכון?
אבל הוא צריך לשלם על דירה.
דירה? למה? הוא מקבל קרוון. בסדר. מהקרבן הוא יוצא לבית המדרש, מקרבן לתורה. זה כתוב מפורש, הלל אומר, מקרבן לתורה. למה כתוב? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כתוב במשנה. ומקרבן לתורה. ברור, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. תורה זה מה שהבן שלי עושה, עבודה זה מה שקלתי עושה, וגמילות חסדים זה מה שאני מוסיף. כן. טוב.
זה רעיון אדיר בדרך. מקרבן קרבן. רעיון אדיר.
אתה רוצה להגיד שזה לא מה שכתוב במשנה?
זה אני לא יודע.
זה רעיון
אדיר.
וואלה, טוב.
זה
טוב. איפה היינו? ומפני, בסדר, אז אני מבין, פרנסתו של אדם היום בחוקה וכו', אז יש כל מיני תירוצים. אבל היום בחברה החילונית מקובל לומר ככה, תן לי קודם כל לחיות, ואחרי זה אני אתחתן. זה בגישה נורא, זה פסימי נורא. זאת אומרת שכאילו שהנישואין הם סוף החיים.
יש גם מסיפת סיום רווקות, שזה ממש כמעט...
אני אקרא יותר מזה. כתוב שאדם אסור לו לשאת אישה עד שיראנה, כי יכול להיות שהוא יראה אותה אחרי שיתחתן, ואז לא ימצא חן בעיניו. והתורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, איפה דרשו ואהבת לרעך כמוך? במסכת סנהדרין? ברור לו מיתה יפה. זאת אומרת שיש כאן, אגב, יש תוספות ששואלים במסכת סנהדרין, למה אמרו ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה? משום שבחיים זה לא מתקיים באמת, ואהבת לרעך כמוך, כי הרי חייך קודמים לחיי חברך. אז מכאן שואהבת לרעך כמוך נאמר באמת במוות. נאמר באמת במוות. ולכן מה שאמרו לא יישא אישה עד שיראנה משום ואהבת לרעך כמוך זה לא לגמרי רחוק, כי הרי גם כתוב בשיר השירים כי אעזך מוות אהבה. כלומר, מה הכוונה בכל הביטויים האלה? הביטויים האלה מבטאים את החרדה שיש לרווקים מן הנישואין, כי הם רואים בזה מוות. נכון? יש אפילו ביטוי סלנגי מפורסם, מת עליך, או אני מת עלייך. הביטוי הזה הוא משמעותי, הוא בא לבטא את החרדה שיש לאדם מן המפגש עם הבלתי נודע, עם ההשתנות שהנישואין יעשו לו. לכן יש, אנחנו בחברה חולה מבחינה זאת, שהיא חברה קיצונית מאוד בהרגשה הזאת, שהיא רואה בנישואין איזה מין סיום של החיים במקום לראות בהם את ההתחלה. אני חושב. כן. הבסיס הוא שאני אוהב את עצמי, זה נכון. כן, אבל בסופו של דבר, אם אני צריך לאהוב אותו כמוני, אז משמע שבתוצאה הסופית אין הבדל בינו לביני. והרי זה דבר שהוא בלתי אפשרי בעולם הזה, כי הרי חייך קודמים בחיי חברך. נכון. איפה היינו? והצורה מבקשת למשול על הכל, כי דבר זה נמשך אחר הצורה בוודאי, שהרי כתיב באיש והוא נמשול בך. הרי האיש שהוא נמשל לצורה ראוי אליו הממשלה, וזה שאמר בן 20 לרדוף. לכן הוא יכול למשול בך כל זמן שהוא לא בן 20, שעדיין אין לו כישרון הממשלה.
אז איך הוא מתחתן אם הוא נפר בזה הוראה אלוקית למשול?
כשהוא מתחתן הוא מפר את ההוראה של והוא ימשול בך, למה?
אם בשביל בגיל 18 הוא עדיין לא יכול למשול.
לכן חכה לגיל 20, זה בדיוק כמו שאמרנו.
אז למה שלא לכתוב את ההתחתונה?
אז גיל 20. מדוע לא לכתוב? למה לא לכתוב שיתחתן בגיל 20 וזהו? נכון?
כן, הוא מתחתן, הוא כבר חייב למשול, נכון?
נכון, לא, כשהוא מתחתן הוא מושל.
אז למה פה יש סתירה?
אתה שואל, אם כן, מדוע לא כתוב במשנה שהתחתן בגיל 20? נכון, זאת שאלתך? יודע שהשאלה הזאת כבר נשאלה לפני 10 דקות על ידי היהודי היקר של הפינה.
אבל פה יש היבט נוסף, היבט של למשול. אז קודם לא דיברנו על זה.
נכון, נכון. ולכן אמרנו שמה שכתוב בין 18 לחופה אין הכוונה שהוא מתחתן. את זה גם כן אמרנו לפני 10 דקות. שאין הכוונה שהוא מתחתן, אלא הכוונה שמתחיל התהליך. התהליך שעושה אותו ראוי להתחתן. וזה לוקח שנתיים. כי עד גיל 18 נגמר החומר, ומתחילה הצורה לשלוט. והוא גמר שניתת הצורה באדם בגיל 20.
זה אומר מה הוא מחפש?
בפועל בגיל 20. זה מה שכתוב. עד 20 שנה ממתין הקדוש ברוך הוא. נכון? כתוב ממתין. כן, בבקשה. לא עושה, האדון שם.
הוא נמשל לעבירה ציבור לגבר, זה עונש לאישה.
מה זה?
זה עונש לאישה.
מה עונש לאישה פה? למה?
הקדוש ברוך הוא אומר לאישה.
הוא ימשול בך.
עונש שלך, זה שהוא ימשול בך.
נו, אז מה?
עונש של הגבר. זה
לעבוד את האדמה. נו,
אז מה? זה
לא ציווי לגבר. כן, אבל הוא צריך למלא את הפונקציה של מושל. איך הוא ימלא את הפונקציה של מושל אם הוא לא מסוגל למשול? לכן אמרו, עד בן 20, בן 20 הוא מתחתן. אתה אומר, מצידו זה לא אכפת לו. מה אכפת לו? הוא לא ימשול.
זה
בין הקדוש ברוך הוא לבין האישה. זאת אומרת, שהקדוש יסתדר. כן, הבן אדם כבר בגיל 18 נשא אישה, לא מושל בה, ולכן שהקדוש ברוך הוא יסתדר עם זה, שהוא יסתור את הבעיה. זה נכון מה שאתה אומר באופן פורמלי, אבל למעשה אנחנו רוצים לעשות ג'סטה לקדוש ברוך הוא, להיות בסדר איתו, לא? כן, בבקשה. גם זה, היא מצפה ממך להיות מה שכתוב בתורה עליך.
אני תמיד אומר
שפה
יש הוכחה שלקדוש ברוך הוא יש
חוץ ומור. כן, בבקשה, מה השאלה? לא כתוב. לא כתוב.
אבל אם כשהוא מתחתן, הוא לא
מושל. למשל? כתוב ברש"י. שהיא מתביישת לתבוע אותו. בפה. כן, זה גם זה בתחום המיני. זה לא בתחום של שאר הדברים.
ואם האישה שרדת בגלל מה עושים?
זה קורה, נו.
אז איך, אם ככה, למה השם ברא נשים עם סמכותיות מאוד וגברים חלושי אופי?
נו, לא אמרתם שמה?
אז איך הוא יכול, הוא חלש אופי והיא סמכותית, ובדרך כלל אישה סמכותית בוחרת לבעל חלש אופי ולהפך, כן? אז איך הוא יכול למשול?
לכן
מתחת להכר שלה.
ולכן רש"י הסביר לך שהוא ימשול בך זה לא בעניין של הסמכותיות, אלא זה בתחום שאמרנו לפני דקה וחצי. אם היית מקשיבים כשאני מדבר, כשמישהו שואל אותי שאלה ואני עונה, אם היית מקשיבים אז לא הייתם בכלל שואלים את השאלה הזאת. כן? אמרתי שהוא ימשול בך, פירוש הדבר, כך אומר רש"י, שהיא מתביישת לתבוע אותו בפה. זה בתחום המיני, לא בתחום אחר. בסדר? וזה באמת נכון שיש גסות הרוח כשאישה טובעת בפה. כן, מה אתה אומר?
תהיה אפשר להתחתן בעת הצאת לא טובה והיא לפן, נכון? כי מי שהתחתן לא מותר לצאת לצבח בתוך שנה.
יש פה בעיה. נכון. אז מה יעשה אדם? יגיע לגיל 20, יישא אישה ויצא לצבא בגיל 21. ככה זה יוצא. נכון? יותר, מה? 19? למה 19? הוא עוד לא הגיע לגיל 20. טוב, השאלה היא מה זה נקרא בן 20. בתורה, בן 20 פירושו לפעמים בן 19. כן? כלומר, יש מקומות שזה כך, מקומות שזה כך. אז לפי זה אפשר שהוא יהיה בן 20 שנה, זאת אומרת, יהיה יישא אישה. ואז בגיל 20 ממש, דיינו, כשהוא מגיע לשנתו ה-21, אז הוא יצא לצבא, או להפך. אז זה מה, שזה יהיה הבעיות שלנו. טוב, בכל מקרה, כל זה נאמר במלחמת הרשות, במלחמת מצווה הוא יוצא. אפילו חתן מחופתו.
למה אנחנו כבר אחרי? אנחנו מדייקים על הבן 18. יש את כל הגילאים לפני זה. והם לא מדייקים כל כך שבדיוק הוא קודם צריך לעשות גם את הדברים שלפני
זה. נו, כתוב.
נכון, אבל אנחנו כל הזמן דנים כאילו שבן 18 זה קודם קודשים, שאנחנו לא דנים שבן 5 היה למקרא ובן...
לא מבין, דנו על זה שבוע שעבר.
כן, בוודאי, אבל שמחפיד לזה
ולא מותר לבן 18 לחופה, ואם הוא יחרם לגיל 20, ואנחנו שם אחרי, רגע, ובן 13 הוא עשה, ובן 5
הוא עשה. ודאי שהוא עשה, מה זאת אומרת? ודאי שעשה, זו שאלה. כן, אז זה מה שכתוב בגמרא שם. בר תמנה שרי שנה הוונה, וגם מירנה לכולה תלמודה. נכון? אחד האמוראים שם אומר, הייתי בן 18 וגמרתי את כל התלמוד. מה זאת אומרת, הוא גמר את כל התלמוד? בגלל שהוא סבר שבן 18 לחופה, הוא גם סבר שיישא תורה, ילמד תורה ואחרי זה יישא אישה. לכן עד גיל 18 הוא גמר את כל התורה. כן, מה הקשר?
לא היה כאלו מנהגים שהתנחו בגיל מאוד, הרבה יותר צעיר, ב-13 עד 16.
כן, 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 התחלתו גם בגיל צעיר. מי אמר שזה היה טוב? היה הכרח הנסיבות. מכל מיני סיבות, טובות ולא טובות, התחתנו בגיל צעיר. כן, אבל זה מסיבות טובות דווקא. ודאי, לא הייתה ברירה שם. כי אם לא, אז הערבים היו לוקחים אותם. אז לא הייתה ברירה.
ההורים שלו היו שומעים עליה.
זה מה שיוצר אחר כך נכדים פסיכולוגיים. טוב, איפה היינו? ולפיכך בדין של מעלה אין מענישין עד שהוא בן 20, כן בדין של מעלה מענישין עד שהצורה של אדם משלמות בלתי מודבד בחומר, כי ככה הוא לבדין של מעלה שהכל אצלם בשלמות בלתי מודבד בחומר, ומאחר שהכל בשלמות אצלם אין מענישין את האדם עד שהוא בריאה שלמה בצורתה. לפניכן אין עליו, אין אחריות במובן המלא של המילה. אבל בדין של מטה שאין הכל אצלם בשלמות, רק התחלת השלמות, וכאשר אדם בן 13 אז התחלת איש, הוא מענישין את האדם. הוא פרק הערל, פליגי בית שמי ובית הילד.
לא היה צריך לפידוק
הפוך? לא.
הדין של מטה, הרי לוקח תמיד יוצא ממשקרה, כבר מספק ולא יודעים, אז בואו נחמיר, נתחיל את אולי בגיל 35, אנחנו אז בטוחים שהוא יגיע לו. בית דין של מטה זה בדיוק מהאיש הזה שפית או לא שפית?
לא, בית דין של מטה, הוא צריך לשמור על החברה. הוא לא בא להניש את האדם בגלל משהו ראוי, אלא מצד מה שהחברה צריכה. אז ברגע שיש גנבים ורוצחים וזה, אנחנו צריכים לדון אותם, כי אם לא, אז החברה תשחט. אבל זה לא צדק מוחלט.
אנחנו היינו צריכים להניש אותו גם בגיל 5 להתחיל לגנות, רק בלית ברירה חיכים עד גיל
5. כן, כי הוא בדרך כלל תחת שמירת תורה וכדומה. ופרק הערל, פליגי בית שמי ובית הלל, דל בית שמי זכר שלא הביא שתי שערות עד שהוא בן 18, הרי זה סריס, ונקבה שלא הביאה שתי שערות עד שהיא בת 20, הרי העילונית, ולבית הלל עד 20. ובהפליגד, לבית שמי, כיוון זה הגידול של אדם הוא עד 18, כמו שאמרנו למעלה, אם לא נראה שהוא איש, כאשר כבר קלה גידול שלו, הרי אינו איש. ואף על גב שרוב בני אדם נעשים לאיש בן 13 שנה. אבל לפעמים נמשך הדבר, עד תכלית גידול האדם שהוא בן 18, ואז, אם אין לו שערות, נחשב סריס. ולבית הלל עד 20. כי אף על גב שתחילת גידול של אדם עד 18, מכל מקום כאשר הוא בן 20, הוא השלמת האדם בצורתו, שאחר שבגידול הגוף יושלם האדם בצורתו, כי קודם שגדל הגוף אין הצורה בשלמות, כי הצורה מוטבעת בחומר, ולפיכך אחרי שהגוף הוא בשלמות גידול שלו, וזה כאשר הוא בן 18, אז אחר כך כאשר הוא בן 20, האדם בשלמות צורתו, בלתי מוטבעת בחומר, ולאחר בית הלל עד 20. כלומר, זה היסוד של המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, ממתי לדון את הזכר כסריס, אם בן 18 או בן 20. אם אנחנו הולכים אחרי שלמות גידולו, או השלמת הצורה שבו. שזה קצת מוכיח שזה לא כל כך דחוק הפירוש הזה. ואמר אחר כך, בן 30 לקוח. כי אחר שאמר, כי בן 20 נרדוף, כלומר, יש לנו זמן לכל זה? יש לנו זמן, כן? כי אחר שאמר, כי בן 20 נרדוף, כלומר, שאז האדם בשלמות צורתו וכאשר הוא בן 30, אז כוחות הנפשיים הם בשלמות. כלומר, בגיל 20 הצורה שולטת. בגיל 30 היא מושלמת. להתראות. ולפיכך, בן 30 לקוח. והלוויים יבואו לעבוד כאשר הם בני 30, שאז הנפש וכוחותיו בשלמות. ואפשר לומר כי הנפש יש בה שלושה כוחות, כמו שהדבר למעלה. ולכך בן 30 לקוח, כי צריך לתת 10 שנים לכל כוח של הנפש. נכון? לא.
שתי
ברור. כן, אבל מהי הצורה? הצורה היא ראשית התגלות הנפש. זאת אומרת, הכוחות הנפשיים לא יצאו אל הפועל. זה כמו שהמהר"ל פה רומז את דברי הרמב״ם, שנפש האדם היא אחת, מצד שני אפשר לדון אותה כשלושה נפשות. הנפש הצומחת, הנפש הבהמית והנפש השכלית, שיש בכל אדם. שאדם הוא גם צמח, הוא גם בהמה, והוא גם הוגה. אבל אם אני דן את הנפש מצד אחדותה, אז אני קורא לה הצורה. אם אני מסתכל עליה מצד כוחותיה הנפשיים, אז אני מחלק אותה לשלוש וקורא לה שלמות הנפש. כפי שהוא מסביר גם בנצח ישראל, פרק ד' שם, בהרחבה. אבל אין צריך לזה, לא חייבים להגיד את זה, כי אחר שהוא בן 20 ואז צורתו בשלמות, לכך אחר כך, כאשר הוא בן 30, קורא לנפש בשלמות. ואמר בין 40 לבינה, כי הבינה כאשר הוא השכל בשלמות. כן, עכשיו צריך להבין פה משהו. יש החלוקה העתיקה של אפלטון, של כוחות האדם, היא לשלושה. הגוף, הנפש והשכל. נכון? הגוף, הנפש והשכל. עיקר האדם זה הנפש. השכל מעליו והגוף מתחתיו. נכון? אבל אני בעיקר הנפש שלי. אז זה הזמן, לכן יש זמן לגוף, להשלמת הגוף, עד גיל 18. מ-18 עד 20, השלמת הצורה הראויה לגוף, שזה ראשית הופעת הנפש. הנפש עצמה מ-20 עד 30, ומ-30 עד 40 הוא קונה את הבינה. שימו לב, אגב, מתי בני אדם בדרך כלל מעצבים את דרכם בחיים? בין גיל 20 לגיל 30. נכון? זה הזמן העיקרי של העיצוב של דרכו של אדם. זה הבינה, בינה, זה עדיין הוא השכל. ואמר בין 40 לבינה, כי הבינה כאשר הוא השכל בשלמות. כי זה עצמו. זה החלק שבו שאומר אני. אז צריך לברר, מי האני שלי? אחרי זה, יש שינויים, זה קורה, אבל זה הרבה יותר נדיר.
פיזיקאים למשל, פיזיקאים גדולים, כן?
כן.
עשו את הגליות שלהם דווקא בגיל צעיר מאוד, ב-20 פלוס,
כן, כי יש רעננות, כי הכל אפשרי עדיין.
אז כן. הם לא הגיעו לגיל 30.
הבעיה היא שכאשר הם נהיים פרסי נובל והם כבר זקנים, אז הם לא מוכנים לקבל שינויים במדע. הם בזים לתיאוריות חדשות. כי הרי הם כבר גילו את כל העולם, אז מה פתאום בא אחד צעיר צוציק, והוא מביא עכשיו, מהפך לו את כל החוקים שהוא גילה. נכון, נכון, על דעת אף לתפוך. כן, ולפיכך צריך עוד אחר שכוחות הנפש בשלמות 10 שנים, עד שהשכל הוא בשלמות יותר, ולעולם כל אשר נבדל אינו ממהר להיות נשלם, ולכך בין 20 לרדוף, בין 30 לקור, בין 40 לבינה. ואמרו בין 50 לעצה. העצה עוד נחשב חוכמה יותר. כן, כלומר דברים פיזיים זה הולך מהר. למשל עגל יוצא מרחם אמו, אחרי שעתיים הוא כבר רץ בשדה. כן, האדם שיש לו מדרגה נבדלת, זה טרנסצנדנטית, נבדלת מן החומר, זה לוקח לו שנים רבות עד שהוא נהיה חכם. נכון? הוא אידיוט שנים רבות. למה? כי הוא צריך להגיע לאתגרים רוחניים יותר גדולים. לכן ככל שהדבר יותר נבדל, כך אינו נשלם כל כך מהר. בסדר? לכן יש 10 שנים לכל דבר, עד בין 40 לבינה. מה עם 50 לעצה? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום. השיעור הבא